הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, מקווה שאנחנו נוכל לשמוח ולהיות בהודיה על כל מה שקורה לנו היום, גם על דברים שלא נראים לנו שראוי להודות להם, כמו שיש מושג שנקרא בחייה של חינם, שמופיע בפרשת השבוע, שאתה בוכה על איזה נתון בחייך, כי איבדת את האמון שזה בוודאי לטובתך והכל לטובה. אז ככה אני מאחל לך, לי, וכל מי שאיתנו, שתהיה לנו הודיה, אני לא רוצה לקרוא לזה הודיה של חינם, אבל גם מה שנראה לנו הודיה של חינם, זאת אומרת, להודות על דברים שלעת אתה עדיין איננו מבינים איך הם לטובתנו. אז כל השבוע, כל השנה, העיסוק הזה בהודיה יכול להביא ברכה, אבל בשבת הזו, בשבוע הזה, זה מוזכר שבו המרגלים בחו בחייה של חינם, אז העבודה רוחנית חשובה לאין ארוך מאשר בכל זמן.
אז אתה אומר, מוטב שניכשל בהודיה של חינם מאשר בבחייה של חינם.
נכון, וכנראה אבל שבאמת אי אפשר להיכשל בהודיה של חינם. זאת אומרת שבמהות אין הודיה שהודית על משהו שהוא נתת טובה לשם יתברך והודית לחינם, שבסוף יתברר שזה לא היה טוב וסתם נתת תודה.
כן.
אז המשפט שלך הוא נכון מבחינה לוגית, אבל כן. מבחינת המהות, כל הודיה היא במקום.
כן, זה בסך הכל פרפרזה על המדבקה הסטיקר ההוא, אתה זוכר, שהיה ב...
כן.
של שנאת חינם, כן.
פה יש לי את ההזדמנות להודות לך, אני מודה לך על דבריך הנבונים ברגע המתאים.
חן, חן.
היום אני רוצה להזכיר לך שני מושגים בתורת החסידות שרבי נחמן מדבר עליהם, מושג שנקרא מצח הנחש, מול מושג שנקרא מצח הרצון. מה המושגים האלו מבטאים? מצח הנחה זה אומר שכל מה שקורה בעולם זה חוקיות טבעית ידועה מראש, שאין שם מקום חס ושלום להשגחתו של הקדוש ברוך הוא לרצונו שפועל בעולם. העולם מתנהל מעצמו, והנחש כידוע כבר מתחילת בראשית הוא הסמל הרוחני לכל אותו דעת שמרחיקה את הקדוש ברוך הוא מחיינו. ומצח הרצון זה בא לבטא שיש את רצונו של הקדוש ברוך הוא שפועל בבריאה ומתערב ומשנה ומהווה גם דברים שנראים לגמרי מחוץ לטבע. עכשיו זה בשפת הסמלים. הכפירה שיש רק את הטבע זה מצח הרצון, מצח הנחש, והאמונה התמימה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שמהווה ומחיה ומתערב בעת הצורך, כמו יציאת מצרים, כמו מעמד הר סיני, כמו ענני הכבוד, כמו חנוכה, כמו פורים, כמו יום ירושלים, זה מצח הרצון.
ככה בנשימה אחת, אוקיי, טוב.
למה הכנסתי את יום ירושלים בנשימה הזאת? עם זה, כי לשם אני רוצה להגיע עם איזה סיפור, אז באופן,
אוקיי.
באופן יזום,
הבנתי.
הכל יזום, אבל...
יש פה, אתה אומר, איזה, כן, כמו בחקירה, צריך לשים לב למה, למוצג הזה. כן.
כן, עוד מעט זה יתבאר. עכשיו, למי שתואם איכן המושגים, אז מצח הרצון, אומר רבי נחמן, יש כתוב על הכהן הגדול שהיה לו ציץ עם שם המפורש על מצחו, כתוב היה על מצחו לרצון. אז מכאן הוא מאמץ את הביטוי מצח הרצון, שזה בא לבטא את האמונה בהשגחה פרטית, העכשווית, המתחדשת כל הזמן על העולם כולו ועל עם ישראל. זה מכאן הביטוי מצח הרצון. ועל גוליית נאמר שהוא היה מצחת נחושת על רגליו, אז רבי נחמן לוקח את הביטוי הזה, מצחת נחושת, מצח נחש, כידוע שכבר המילה נחושת מקדמה דנה, היא מרמזת לנו גם על הנחש, עוד מנחש הנחושת של משה רבנו. עכשיו, זה היה הכנה לספר לך על איזה היסטוריון בריטי, שהיה מאוד ידוע בעולם בשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60 של המאה שעברה. קראו לו ארנוד טוינבי, והוא הייתה לו תיאוריה על ההיסטוריה של עמים, איך שכל עם, כל תרבות, יש לה את העלייה שלה, את הפריחה שלה, ואחרי זה את השקיעה וההיעלמות שלה מעל במת ההיסטוריה. ואם לא היעלמות, ירידה למצב שרחוק מאוד מאותה פריחה. והוא כתב 12 כרכים של התיאוריה הזאת, של איך שממש הוא בודק באופן שיטתי את כל האימפריות, את כל התרבויות שהיו בעולם וככה נפלו אל תאום הנשייה ונאבדו. אז ששאלו אותו פעם מה הוא אומר על עם ישראל, שעם ישראל לכאורה לא תואם את התיאוריה הזו. אז הוא אמר שעם ישראל זה שריד מאובן. אמנם הוא עוד חי, הוא עוד פועל, אבל זה לא באמת משהו, חיים המתאים. ואתה יודע שזה מעורר הרבה אלבון, לשמוע מאנטישמי כזה, להגיד על עם ישראל ששריד מאובן. שקמה מדינת ישראל, שאלו אותו מה הוא אומר. אז הוא אמר שאם שרידים מאובנים מקימים מדינה, אז הוא עדיין הגביר את הטיעונים האנטישמיים שלו. בשנת 1961 בתשכ"א, אז יעקב הרצוג, שהיה בנו של הרב הראשי ואחיו של נשיא המדינה ותמשיך אתה דוד של
כן, בוז'י וכן הלאה, בסדר, אני מעדיף לייחס אותו לאביו הדגול,
להשאיר אותו כבנו של הרב הראשי. אז הוא היה יהודי חם, תלמיד חכם מירי שמיים, שהיה בכמה וכמה תפקידים דיפלומטיים ועוד תפקידים בשורות המדינה. ובאותם ימים הוא היה שגריר ישראל בקנדה. ומאוד אהב לו האנטישמיות של טוינבי שהפיץ אותה מעל כל במה. הוא החליט לקרוא לו לוויכוח פומבי. אתה יודע, שומעים ויכוח פומבי, זה מיד אסוציאטיבית, מזכיר את הוויכוחים של
רבי יונתן אייבשיץ, אני יודע, הכמרים.
על ימי הביניים, כן. של הרמב"ן והכמרים וכולי. זה דבר שהוא בעצם כבר מאות שנים לא מקובל, אבל הוא כל כך היה חשוב לו, כבוד עם ישראל. פעם קראתי ראיון בעיתון משפחה שכתבו על הנגיד זאב אולסון עליו השלום, מהם הדמויות שאותם הוא העריך והוקיר, שנתנו לו השראה לכל הפילנטרופיה שלו למען עם ישראל, שנתן כידוע מיליונים, עשרות מיליונים לטובת חינוך יהודי ודברים הקרובים לזה. זה אומר שאחת הדמויות שהכי השפיעו עליו זה היה אותו יעקב הרצוג, שכל כולו לכאורה היה בתפקיד בשירות המדינה, אבל עניינו באמת היה אכפת לו מעם ישראל, ואנחנו פוגשים מעט אנשים כאלו שהמניע הראשוני שלהם זה לא הקריירה, שהמניע הראשוני שלהם זה באמת אידיאל. וגם כשאנחנו פוגשים מישהו כזה, בתוכנו יש איזו ציניות שלא לגמרי מאמינה בעניין. והוויכוח הזה עורר הרבה עניין, ושם באמת יעקב הרצוג עיקה אותו שוק על ירך, את ארנוד טוינבי. ממשרד החוץ לחצו עליו על יעקב הרצוג שיבטל את הוויכוח הזה, פחדו שהוא ייקשל, אמרו לו זה בכלל לא תפקיד של שגריר, ומה אתה מכניס את עצמך למקומות שאתה לא אמור להיות, אבל הוא כנראה עשה את זה בהשראה, ואלפים הגיעו לוויכוח הזה, למרות שהיה רק אולם קטן להכיל כמה מאות אנשים, אבל רבים עמדו ברחובות, וזה עבר בשידור חי, ואומנם ניצח בוויכוח מבחינה לוגית, מבחינת הדיאלקטיקה, אבל זה לא שטוינבי השתכנע ושינה את דעתו. אתה יודע שבוויכוח אתה יכול אולי לנצח בנקודות, אבל מאוד קשה להפוך את ליבו של הזולת. אם יצא לך להתווכח פעם בבית עם בני ביתך.
כן, כן.
בכל אופן,
האמת שמהסיבה הזאת אני נמנע מוויכוחים פומביים לפחות, כן.
כן, יפה. אני שמח שאתה משתף אותנו בתובנה זו. עכשיו, אני רק רוצה לומר לך שהוויכוח הזה בזמנו כל כך עניין אותי לפני שנים, שטרחתי לקרוא את מלוא הביוגרפיה של יעקב הרצוג, שכמדומני השאלתי אותה מספרייתך.
אז פה אני נכנס לתמונה, הבנתי.
אני לא יכול להיות בטוח, היה לפני כמה וכמה שנים, אני לא יכול להיות בטוח שהחזרתי אותו לך. לפחות את המסר העיקרי של הספר אתה תקבל עכשיו, אז גם לא קיבלת אותו בחזרה, בטח תמחל.
אתה יכול לעשות שירות כזה, ממש לבוא לאנשים, וכן, לביוגרפיות ארוכות ככה. כן.
אחרי מלחמת ששת הימים, יעקב הרצוג פגש את טוינבי, והוא אמר לו שהוא שינה את דעתו על עם ישראל. הוא שואל אותו למה? אז טוינבי עונה לו, הבנתי את הקשר שלכם לארץ ישראל. הרצוג שואל אותו, מה גרם לך לשינוי? אז עונה לו, שמעתי ברדיו את הצנחנים שלכם ליד הכותל המערבי, והבנתי שטעיתי. אז הרצוג שואל אותו, אבל אתה לא מבין עברית. אז משיב לו על כך טוינבי, יש לי אנטנה היסטורית. גם בלי להבין עברית, שמעתי מה שהייתי צריך לשמוע. קודם כל, הסיומת החזקה הזו, שהיא עבורי חזקה, זה לקחתי עם איזה מאמר של הרב חיים נבון מלפני מספר שבועות. אבל בעיקר הסיומת הזו, שאותו היסטוריון הוא היה בעצם עם תיאוריה של מצח הנחש כל השנים. והנה פתאום הוא מגלה במלחמת ששת הימים, שיש משהו שסותר את כל התיאוריות שלו, שבעם ישראל פועל מצח הרצון. ובן אדם שמחובר למצח הרצון, מתעוררת אצלו שמחה, מתעוררת אצלו תקווה, מתעוררת אצלו אמונה, שכל מהוראות חייו יש דרך לפרש אותם באופן שונה מהמציאות הרגילה, אלא לראות את ההתערבות והנוכחות של הקדוש ברוך הוא איתו בכל רגע ורגע מימי חייו. אז זה באשר למצח הרצון מול מצח הנחש, והקשר של זה למלחמת ששת הימים, ושינוי דעתו של אותו היסטוריון אנטישמי, להבין שיש עוד חוקיות שפועלת בעולם, ושונה ממה שהוא הכיר כל ימיו.
יפה.
אז לא רק יפה, זה צריך להגיד לחיים לחיים.
לחיים לחיים, ושנזכה לפתוח את האנטנות ההיסטוריות ובכלל.
כן, אם אתה תמה לא, למה לא דיברנו על זה ביום ירושלים, נראה לי שזה הכי מתאים לדבר על זה בזמנים, באותו שבוע שבו מתעורר בכי, כי לפעמים כל אחד מאיתנו מגיעה לו עצבות, כי הוא חושב על אותו מצח הנחש, כמו ההבנה הטבעית של המרגלים, על למה כביכול מסוכן להגיע לארץ, שמשה שולח אותם.
יפה. תודה רבה, מיכי.